פרק 7. מבחני הריסוק של מכונת הלכידות. זה לא יעבוד בחיים. בחלק הקודם דנו בספקות שעלו סביב השאלה אם קיים קוד פעולה שיכול להוביל את המערכת הפוליטית שלנו ללכידות תפקודית. התשובה לכך היא חד משמעית, כן. ראינו שסכסוך ועוינות כמו גם לכידות ושיתוף פעולה הם תופעות להיות מצב. אנשים יכולים להתעמת, להתנצח ואף לפגוע זה בזה בתנאים מסוימים, ולעומת זאת אותם אנשים עצמם ניתן למצוא בהרמוניה מופלאה ושיתוף פעולה בתנאים אחרים. לפעמים המעבר הזה בין מצבים מתרחש בהפרש של דקות ספורות. הכל תלוי בקוד הפרקטי שעל פיו הם פועלים. יש לאנשים יכולת יוצאת דופן לעבור מקוד פעולה אחד לאחר, ממשחק תפקידים אחד למשנהו. אך כאן עולה שאלה גדולה ומשמעותית יותר. אם הכל תלוי בתנאים, כפי שציינו, מהו משחק התנאי שעלינו להפעיל על הפוליטיקאים? כיצד נוכל לגרום להם לנטוש את קוד ההכרעה ולהחריף אותו בקוד אחר לגמרי, כזה שבו כולם מחויבים לשיתוף פעולה לצורך פתרון מיטבי של בעיות לאומיות? בפרקים הקודמים הצענו 5 כללים למשחק תנאי שכינינו דמוקרטיית לכידות. זה בהתבסס על פרקטיקות של משטרים רב-זהותיים ברחבי העולם. כפי שכבר נאמר, המטרה הייתה להדגים שמודל משטרי כזה אפשרי. אין לראות בכך תורה מסיני. אינני נמנה על אותם יצרני קונץ פטנט להצלת המדינה שהולכים ומתרבים ככל שהמשבר הפוליטי מעמיק. לדעתי, הגדרת הפרקטיקות הסופית צריכה להיעשות בתהליך לאומי מעמיק, משתף והסכמי, תהליך כמו זה שהיה אמור להתרחש בשנים 1949-1950. עם זאת, שמתי לב שהקושי של אנשים לדמיין באופן מוחשי ומפורט איך מודל כזה עובד, יוצרת ספקות ולעיתים פסימיות. אנשים שואלים, האם הפרקטיקות הללו יוכלו לפעול, ואם כן, איך בדיוק הם ייושמו? מתוך המציאות הנוכחית, קשה להם לדמיין איך דבר כזה יעבוד. אז בואו נעשה ביחד סימולציה לאף טיפוס של דמוקרטיית הלכידות, ונריץ עליו את כל הספקות והחששות שלנו. בואו נתחיל עם הרעיון של בחירות חופשיות ושוות למוסדות המחוקקים שבהם כל זהות מייצגת את עצמה. השאלה שמיד עולה כאן היא איך זהות מייצגת את עצמה פוליטית? והתשובה, גם היום המפלגות מייצגות רשתות זהות מוסדיות. תמיד זה היה כך אצלנו. גם היום כל אחד חופשי לבחור את נציגי הרשת המוסדית שהוא חש שמייצגת אותו. האנשים גם חופשיים לעבור בין הרשתות בבחירות שלהם. רשימת הזהויות המשתתפות בתהליך הפוליטי לא נקבעת על ידי ועדה מסדרת הרי, וגם לא דרך תפסים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הזהויות אינן קבועות מראש, אלא מסמנות ומזהות את עצמן דרך הבחירה שלהם בנציגים המייצגים אותם. בהחלט יכולה להיות גם מפלגת בעלי ובעלות השפם הירוק, אם ימצאו מספיק חברים וחברות אשר רואים עצמם כחלק מקהילת הפרקטיקה הזאת, ושואפים שהיא תהיה מיוצגת במוסדות הקובעים את הגורל המשותף. זאת הכוונה בבחירות חופשיות שבהם כל זהות מייצגת את עצמה. כאן עולה השאלה נוספת וחשובה. כיצד מתמודדים עם זהויות מוחלשות פוליטית כמו נשים, שאין להם רשת מוסדית עצמאית שמייצגת אותן, אלא הן מפוצלות בין זהויות אחרות? והתשובה, חשוב לזכור שזהות אינה תופעה חד-ממדית או קטגורית. אדם אינו משתייך לזהות אחת בלעדית בכל רגע נתון. זהות היא תופעה רב-ממדית, ואנשים עשויים להחזיק בכמה זהויות בו זמנית, מגדרית, תעסוקתית, דתית, עירונית ועוד. לעתים קרובות מתעוררים מצבים של הזדהות חוצת זהויות ורשתות, שבהם אדם מרגיש שייך לשתי רשתות מוסדיות שונות, אולי מתמודדות זו מול זו אפילו בבחירות. נשים הן דוגמה מובהקת לכך, שכן רבות מהן נאלצות לבחור בין הזדהות עם הרשת המוסדית שאליה הן משתייכות, לבין זהותן המגדרית, שגם היא דורשת ייצוג פוליטי ברור. מצב זה עשוי להיות רלוונטי גם לזהויות חוצות רשתות אחרות. במקרה של נשים, יש כמה תשובות מעשיות לבעיה הזאת. אחד, יכולה להיות התארגנות פוליטית עצמאית של נשים, זאת אומרת יצירת כוח פוליטי המייצג נשים בלבד, באופן בלתי תלוי ברשתות האחרות. שתיים, יכולה להיות תמיכה בנשים בתוך הרשתות הקיימות. נשים יכולות להצביע עבור מועמדות מאותה רשת מוסדית שמייצגת אותן, על מנת לקדם את קולן במערכת הפוליטית. שלוש, הבטחת ייצוג דרך חוקה, חקיקה ברמת חוקה המבטיחה ייצוג לנשים ולזויות מוחלשות אחרות במוסדות המכוננים באמצעות מכסות ייצוג. גישה זו יכולה להבטיח ייצוג מובנה של נשים במפלגות הפוליטיות, בכנסת, בממשלה, בבית משפט עליון ובמוסדות מרכזיים נוספים. בנוסף, יש פתרונות יצירתיים להתמודד גם עם בעיית ההזדהות הכפולה או המשולשת. למשל, אפשר להצביע בשני פתקים, אפשר להצביע לשתי רשימות או למועמדים שונים מאותה רשימה. עוד אפשרות, הצבעה מרובת מועמדים, זאת אומרת בחירה בכמה מועמדים מתוך רשימה אחת, כך שכל קבוצה תוכל להרגיש מיוצגת. יש פתרונות לבעיה, והשאלה היא איזה פרקטיקות נוכל ליישם כדי להבטיח ייצוג הוגן ומאוזן לכל הזהויות. נמשיך את הסימולציה ובואו נבחן את הרעיון הבא. כל הזהויות מיוצגות דרך קבע בכל המוסדות המכוננים. רעיון זה עשוי להיות קשה לעיכול עבור חלק מהאנשים. אחרי שנים שבהם התרגלנו לכך שהמוסדות המכוננים נשלטים על ידי צד אחד שהצליח להשיג רוב, המחשבה על מצב שבו כל הזהויות מיוצגות וכולן בפנים עשויה להיראות מוזרה, אפילו לא הוגנת. השאלה שעולה מיד, איך זה יעבוד? ניקח לדוגמה את הממשלה. במודל כזה, לממשלה יהיה מספר קבוע של מושבים, ולכל זהות יהיה שמור לפחות מושב אחד. ייתכן שגם יקבעו מפתחות נוספים להקצאת מושבים או זכויות הצבעה כמו גודל אלקטרואלי. יכול להיות. אם נבחן זאת מנקודת מבט אחרת, נגלה שזה לא רעיון מוזר. מוסדות רבים כמו ועדות מכרזים או מועצות מנהלים כבר מתנהלים לפי עקרונות דומים שבהם מושבים מוקצים מראש לנציגי קבוצות עניין שונות, למשל נציגי ציבור, עובדים או הנהלה. ניתן גם להסתכל על שוויץ כדוגמה. במדינה זו, המועצה הפדרלית, שהיא בעצם הממשלה הפדרלית של שוויץ, כוללת 7 מקומות קבועים, מחולקים בין כל המפלגות הגדולות, לפי נוסחת קסם שנקבעה ב-1959. תפקיד נשיא המועצה הפדרלית, שהוא נשיא שוויץ, הוא תפקיד סמלי שעובר בין חברי המועצה בתורנות. חשוב להבהיר שמדובר כאן במבנה קבע מוגדר בחוקה, לא בממשלת אחדות זמנית. בניגוד לממשלות אחדות שנשענות על אינטרסים משתנים של הצדדים המשתתפים, המבנה הזה יבטיח ייצוג קבוע ומאוזן. החוקה תגדיר גם מי רשאי לפזר את הממשלה או לפטר חברים בודדים מתוכה. בואו נמשיך עם הרעיון שאומר, לא רק שכל הזהויות משתתפות בכל המוסדות הפדרליים המכוננים, אלא שהן גם כפופות למערכת כללי ההחלטה המחייבת אותם להגיע להכרעות בנוגע לגורל המשותף ברף גבוה של הסכמה. בשלב הזה עולה גל של ספקות. קשה לאנשים לדמיין את הפוליטיקאים בישראל, יושבים יחד סביב שולחן אחד, דנים בסוגיה עניינית, מגשרים על פערים וחילוקי דעות, ולבסוף מגיעים להחלטות שכולם מסוגלים לחיות איתן. הספקנות לגבי העיקרון הזה של הכרעה בהסכמה היא גבוהה. איך אפשר לגרום לשחקנים פוליטיים בישראל לקבל החלטות בהסכמה? איך אפשר לכפות עליהם לעבוד ככה? אז כפי שכבר תיארנו בפרק 5, קיימות כמה פרקטיקות מוכרות ונפוצות בעולם לקבלת החלטות בהסכמה. זה יכול להיות שיטת ההסכמה פה-1, שיטה זו פועלת לדוגמה בבחירת האפיפיור, או בשיטות משפט מסוימות שבהם פועלים מושבעים, מדובר בפרקטיקה מוכרת במיוחד במסע ומתן, שבה שני צדדים דנים בפרטי הסכם עד שמגיעים להסכמה ומתחייבים אליה. עוד פרקטיקה, רף הסכמה גבוה או רוב מיוחס. בשיטה זו לא תמיד נדרשת הסכמה פה אחד, אלא רוב משמעותי המשקף תמיכה רחבה, ובמקביל קיימות הגנות חוקתיות על זויות שאינן חלק מההסכמה הרחבה, כדי למנוע הדרת מיעוטים. זכות וטו, שיטה שבה לצד שאינו מקבל את ההחלטה המוסכמת, ניתן את האפשרות לבטל אותה או להחזיר אותה לדיון נוסף. עוד פרקטיקה, סיווג סוגי ההחלטות, כלומר חלוקת ההחלטות לרמות שונות של הסכמה נדרשת, החל ברוב רגיל, דרך רוב מוחלט ועד רוב מיוחס. עוד פרקטיקה, ביזור ההחלטות, מערכת שבה ההחלטות מתחלקות בין מוסדות שונים, כמו נשיא, סנאט, בתי נבחרים, בדומה למודל האמריקאי. ביזור זה מחייב מוסדות שונים לשתף פעולה ולהגיע להסכמה. אם כן, ההסכמה, דרכים רבות לה. ישנן דרכים רבות ומוכרות שמאפשרות הגעה להסכמה, גם במצבים של שחקנים בעלי אינטרסים שונים או זויות מגוונות, אתנית, לאומית או כל צורה אחרת של גיוון. האתגר הוא לבחור ביחד ובהסכמה את השילוב המתאים ביותר לנסיבות הייחודיות של ישראל. וכאן עולה עוד ספק חשוב. זה לא מסורבל ותרחני? זה לא מתכון לשיתוק לאומי ופוליטי? ככה אי אפשר להכריע. התשובה היא שזה באמת ספק מאוד משמעותי. כל מומחה למסע ומתן יסכים כי קבלת החלטות בהסכמה היא בהחלט כאב ראש גדול. זה בהחלט תרחני, משעמם, מעייף, לפעמים מעצבן. אבל מצד שני, עדיף לקבל החלטות טובות בתהליך מורכב, משעמם ותרחני, מאשר לקבל החלטות גרועות. במסגרת כללי המשחק החדשים, כאשר יש הגדרה ברורה של נושא הדיון וחובה להגיע להסכמה, יש סבירות גבוהה לכך שרוב הנושאים ייפטרו. עם זאת, תמיד ייתכנו סוגיות חשובות ומרורות מחלוקת שבהם יהיה קשה מאוד להגיע להסכמה. כאן עולה החשש משיתוק. וזה חשש שאכן מתממש לעתים במדינות פדרטיביות שבהם נקוט עיקרון ההסכמה. קורה. במצבים האלה אפשרויות שתי דרכים להתמודד. אחד, פנייה לאינסטנציה גבוהה, זאת אומרת בסוגיות מהותיות ותכופות שבהם לא מושגת הסכמה, ניתן להעביר את ההכרעה לבית משפט לענייני חוקה, בית משפט זה שבו מיוצגות כל הזהויות, יוכל לפעול כסוג של מוסד בוררות עליון. אפשרות נוספת זה בחירה שלא להחליט. יש נושאים שאינם ניתנים לפתרון אלא בהסכמה רחבה. דוגמה מובהקת לכך היא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא נמצא בלב המחלוקת הישראלית. בין אם אתה מאמין שהכיבוש הוא שורש הרע, בין אם אתה דוגל בארץ ישראל השלמה, או אם אינך מאמין כלי בסיכוי לשלום, אף פתרון לא יצליח ללא הסכמה ציבורית רחבה. ראינו מה קרה בתהליכים כמו אוסלו, התנתקות או הפיכה משטרית. כל ניסיון לכפות פתרון על מחצית הציבור רק מחריף את הקרע. ולכן יש מצבים שעדיף להשאיר ללא הסכמה ולא על השולחן. ועוד ספק בנוגע לעיקרון ההסכמה. האם במצב הנוכחי של סכסוך הזהויות שפה הפערים בתפיסות עולם, בריאת המציאות, ובהשקפות לגבי אופייה וזהותה של המדינה כל כך גדולים, האם במצב הזה ניתן בכלל להגיע להסכמות? גם זו שאלה כבדת משקל, זה ספק מהותי וחזק. הרי לכל קבוצה יש לכאורה חזון משלה. החרדים שואפים למדינת הלכה, המתנחלים רוצים כיבוש לנצח שיביא את הגאולה. הימין הלאומני מבקש מדינה בלי שמאלנים ובלי ערבים. הביביסטים חולמים על מדינה מלוכנית, השמאל הליברלי לא כל כך יודע מה הוא רוצה, אבל נתפס כמי שמבקש למחוק את יהדותה של המדינה ולהיכנע לערבים, והערבים אינם מעוניינים במדינה ציונית כלל, לכאורה. איך אם כך אפשר לצפות מכל הקבוצות הללו לא רק לחיות זו לצד זו, אלא גם להגיע להחלטות משותפות? זה מרגיש כמו לנסות לגרום לזאב ולכבש לא רק לגור יחד, אלא להסכים על תפריט משותף. אז כאן נכנסים לתמונה שני העקרונות של הדמוקרטיה הפדרטיבית שמאפשרים לחשוב אחרת על המצב הזה. עיקרון מרחב ההחלטות הפדרלי הצר והמוגדר, ועיקרון האוטונומיה של הזהויות. שני העקרונות הללו יוצרים מסגרת חדשה שבה קבוצות השונות יכולות לפעול יחד מבלי לרמוס זו את זו, תוך שמירה על איזון ויכולת קבלת החלטות משותפת. איך זה עובד? המוסדות הפדרליים עוסקים אך ורק ברשימה סגורה של סוגיות הנוגעות לטוב המשותף. נושאים הקשורים לאמונה, דת, אידיאולוגיה, אורח חיים ותרבות אינם בסמכות המדינה. במקום זאת, הם מבוזרים לקנטונים מוסדיים, הרשתות המוסדיות שמייצגות את הזהויות השונות. מה המשמעות בפועל? כאשר נציגי הזהויות מתכנסים לדיון בממשלה, הם לא עוסקים בנושאים אידיאולוגיים, אמוניים או ערכיים. הסיסמאות ששימשו בעבר כדי לזכות בתמיכה מהבייס לא רלוונטיות. אין עוד ויכוחים על זהותה של המדינה, יהודית או חילונית, ליברלית או שמרנית, ג'ינג'ית או בלונדינית. למדינה פדרלית אין זהות במובן הזה. היא לא יותר ממנגנון שנודעת לפתור בעיות משותפות ולקדם מטרות לאומיות מוסכמות. כאשר סמכויות השלטון מוגבלות מראש באמצעות חוקה, כל קבוצה נדרשת לוותר על היומרה שיש לה חזון שחייב לחול על כולם. בחוקה יוגדר שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית שהיא בית לאומי לעם היהודי, ללא צורך בפרשנויות או משמעויות נוספות. שיטה זו משנה את כללי המשחק, היא מאפשרת להתמקד בנושאים החשובים באמת, ולהניח את הוויכוחים האידיאולוגיים הבלתי פתירים מחוץ למשחק הפוליטי, וזה למען טובת כולם. במקום לעסוק באוויר חם אידיאולוגי, או להתקוטט ולהסיט זה נגד זה, יאלצו הפוליטיקאים להפשיר לשרבולים ולממש את האחריות שלהם לפתור בעיות אמיתיות של אנשים אמיתיים. משבר הדיור, משבר התחבורה, משבר המחירים, משבר האלימות, משבר הביטחון הלאומי, ואיך הופכים את מדינת ישראל למדינה הפורחת והמשגשגת כמו שמגיע לכולנו. ועוד ספק חשוב שעולה כאן. מה אם שחקן מהשחקנים בכל זאת ירצה לכפות את דרכו הטוטלית והדוגמטית על הכלל? מה אם נציגי אחת הזהויות יהיו כל כך מחויבים לאמונה או לאידיאולוגיה שלהם, עד שבכל זאת ינסו לכפות את דרכם על הכלל? מה אם נזות מהם? הספקות האלה עולים בדרך כלל מצד הזהות החילונית-ליברלית, אשר חיה בחשש מתמיד מפני מה שמכונה כפייה דתית מצד החרדים. התשובה היא ששחקני זהות השותפים לממשלה אכן יכולים לנסות לכפות את דרכם, אבל ספק אם יצליחו. במצב של הכרעה לפי הסכמה, אין להם את מי לשחות. אף אחד לא צריך את השחקן כדי להקים את הממשלה או כדי לא לפרק אותה. במצב שבו צריך הסכמה של כולם, לא ניתן לכפות דרך אחת על כולם. מעבר לכך, גם המוטיבציה לכפות דרך של אחד השחקנים על הכלל פוחתת. החוקה מבטיחה שכל זהות יכולה לחיות על פי דרכה ואמונתה, כאשר האינטרסים המוסדיים שלה מוגנים מראש. לא רק שהחוקה מבטיחה את זכותה של כל קבוצה להתנהל באופן עצמאי בתחומים כמו דת, תרבות ואורח חיים, היא גם מסדירה את המימון למוסדות האלו במסגרת רשתות ביטחון פדרליות שמותנות בהשתתפות במוסדות הפדרליים. במצב הזה, תחזוקת מפעלי הזהות וחלוקת התקציב הפדרלי ביניהם לא תהיה קטטה המונית בין כל הזהויות כפי שנהוג היום, אלא שקופה וידועה מראש. יש הרבה ספקות גם ביחס למושג קנטונים מוסדיים של זהויות. איך אפשר לחלק את החברה הישראלית לרשתות מוסדיות של זהויות? הרי הן לא מרוכזות גיאוגרפית, וגם איך אני יודע לאיזה רשת אני שייך? התשובה היא כי רבים מאמינים כי ניתן לפתור את סכסוכי הזהות בישראל באמצעות חלוקה גיאוגרפית לקנטונים. הלוואי וזה היה אפשרי, אבל המציאות בישראל שונה. כאמור, החברה הישראלית אינה מחולקת גיאוגרפית לפי זהויות. אמנם קיימים ריכוזי מיעוטים כמו חרדים, ערבים, בדואים ודרוזים, אבל גם באזורים אלו הזהות אינה בלעדית והקהילות הללו מפוזרות ברחבי המדינה. יתרה מכך, הזהויות הגדולות והמסוכסכות ביותר, כמו הציונות הדתית, הזהות הימנית, מסורתית מזרחית והזהות החילונית ליברלית, משולבות זו בזו מבחינה גיאוגרפית. לכן החלוקה לקנטונים גיאוגרפיים אינה מעשית בישראל. חלוקה מרחבית יותר מתאימה לאוטונומיות כלכליות, לביזור של אמצעי הייצור, כפי שאכן אנחנו מציעים. עם זאת, ניתן ואף רצוי להפריד את הזהויות במסגרת קנטונים מוסדיים. הסיבה לכך היא שזהויות מתקיימות במרחבים מוסדיים, הן באות לידי ביטוי בקהילות פרקטיקה ובמוסדות המשקפים את אורח החיים, התרבות והערכים של כל זהות. מוסדות אלה כוללים, למשל, בתי ספר, בתי כנסת, מוסדות תרבות, צורות התראות ובילוי פנאי, טקסים, מקורות סמכות וגם מנהגי סולידריות ועזרה הדדית. המוסדות האלה אינם מוגבלים למיקום גיאוגרפי מסוים. בתי כנסת, רשתות חינוך, אירועים תרבותיים ואפילו חתונות מתקיימים זה לצד זה בכל מקום, כל אחת עם הזהות שלו. יותר מכך, בעידן הדיגיטלי, המוסדות האלה חורגים מהמרחב הפיזי ופועלים גם במרחב האינטרנט, בסייבר, במרחב נטול גבולות. כשאנחנו מדברים על קנטונים מוסדיים, הכוונה היא להחזיר את המודל שאפיין את תקופת היישוב, תקופה שבה כל זהות ניהלה רשת מוסדות עצמאית, מלאה, שאפשרה לה לקיים את אורך חייה הייחודי לפי דרכה. ברמת הפרט, גם כאן ניתנת חירות בחירה. כל אדם יוכל לבחור לאיזה רשת מוסדית להשתייך, בהתאם להערכה ולאורך חייו. יותר מזה, הבחירה יכולה להיות גם מודולרית. אפשר למשל להתפלל בבתי כנסת ליטאיים, לשלוח את הילדים ללמוד בבתי ספר של חסידים, ובמקביל להיות אוהד צרוף של קבוצת הפועל. הרעיון הוא לאפשר גמישות, אוטונומיה ושימור זהות, מבלי להגביל גיאוגרפית, או לכפות על אף אחד דרך חיים שאינה תואמת את ערכיו ואמונותיו. וכאן כמובן עולה השאלה, ומי יממן את הרשתות האלה? שוב זה ילך לפי סחטנות פוליטית? ובכן, המדינה הפדרלית מספקת לרשתות המוסדיות רשת ביטחון כלכלית בלבד. אולם רשת הביטחון מותנית חוקתית בעמידה במבחני תמיכה. רשימה של מבחנים שבהם המוסדות צריכים לעמוד על מנת לקבל את התקציב והמימון הפדרלי. כמובן שמבחן התמיכה הראשי לקנטונים של זהויות הם מילוי חובות מוגדרים כלפי מוסדות המדינה המשותפים, כגון שירות צבאי או לאומי או צורות מוסדרות אחרות של תרומה למדינה. כמו גם עמידה בתקנים פדרליים. מעבר לרשת הביטחון שנותנת המדינה, הזהויות יממנו בעצמן את הרשתות המוסדיות, כפי שהנהוג בתקופת היישוב, על ידי גביית מיסי חבר או בתשלום ישיר עבור השתתפויות באלמנטים שונים של הרשת המוסדית. ההתניה של מימון תמורת השתתפות היא גם אילוץ על הזהויות, שלא לפרוש מהמשחק הפוליטי לגמרי, גם כאשר מתקבלות החלטות שאינן לרוחן. יפרשו, יאבדו את הרשתות שלהם. ועוד שאלה שנשאלת בהקשר הזה, איך דואגים שהמשאבים בין הזהויות יחולקו באופן צודק, או שההחלטות על חלוקת המשאבים יהיו הוגנות ומתחשבות בכל הזהויות, שלא יהיו זהויות שלוקחות לעצמם נתחים יותר גדולים מההוגה הלאומית. גם כאן התשובה תמונה בעיקרון ההסכמה. כאשר קבלת ההחלטות הפדרלי דורשת מכולם להגיע להסכמה פרגמטית, צריך לקחת את כולם בחשבון. מה שעל השולחן זה צרכים אמיתיים ומעשיים של הזהויות המיוצגות. כדי להגיע להסכמה צריך שכולם ירוויחו מההחלטות ואף זהות לא תיפגע. בעיניי זו הגדרה של שוויון. כאשר הזהויות שוות בכוח שלהם להשפיע על החלטות משותפות. במצב הזה קשה לזהות אחת לקחת יותר מהקופה, כי הכללים לחלוקה בין הזהויות ידועים ושאר הזהויות לא יסכימו. ולבסוף, אולי הספק הכי חשוב בעיניי. האם לא תיתכן עריצות הרוב גם בטווח של הסכמה גבוה? האם לא ייתכן שתהיה זהות מודרת ושולית שכל הזהויות האחרות קמות עליה? אז כאן נכנס כלל נוסף. החוקה מגינה על זכויות קולקטיביות של זהויות ומגדירה מה יחשב לפגיעה בזכויות קולקטיביות, כמו גם בזכויות הפרט, כמו גם מבחני סבירות להחלטות בהסכמה. כלומר, יחידים או זהויות שחשים נפגעים מחוקים שנחקקו או החלטות שהתקבלו בכנסת או בממשלה, יוכלו לבטל את החוקים האלה או את ההחלטות האלה באמצעות בית המשפט לענייני חוקה, או להחזיר אותם לדיון נוסף. כאן יש עוד שאלה, איך החוקה יכולה להגדיר פגיעה בזכויות קולקטיביות? איך חוקה יכולה להגדיר מה זה כללי ההחלטה סבירים? למשל, זהות שהתקבלה החלטה שאינה תואמת את אמונת האורח חייה, היא יכולה להגיד שהיא נפגעת? אז קביעת כללים חוקתיים שיגדירו מה נחשב לפגיעה ומה נחשב להחלטה בלתי סבירה היא משימה מורכבת. אך זהו תפקידה המרכזי של חוקה, להגן מפני הריצות ולשמור על איזון בין אינטרסים שונים. הכללים האלה חייבים להיות פרגמטיים, לא אידיאולוגיים. המשמעות היא שפגיעה תחשב רק כאשר היא באה לידי ביטוי בהדרה, בהגבלה, בקושי, במצוקה תפקודית או מצוקה מוחשית. בנוסף, תיקון הפגיעה אינו יכול להתבצע על חשבון גרימת פגיעה לזהויות אחרות. שמקודובר בבקרת סבירות של החלטות, על הבקרה להתבסס על עיקרון פרגמטי פשוט, שיכול לשמש גם כמבחן סבירות, וגם כערך מרכזי בדמוקרטיית הלכידות, והוא זה נהנה וזה לא חסר.